שמיים, אנחנו מודים לך בשם ישוע משיח על הזמן הזה שיש לנו שאנחנו יכולים עכשיו להעמיק בלימוד דברך. אני מבקש ממך שאתה תפתח לנו את העיניים, את האוזניים, את הלבבות שלנו, שאתה תעזור לנו להבין את מה שבשר ודם לא יכול להבין, ושאתה תבנה אותנו באמונה, שתחזק אותנו, ושמה שאנחנו לומדים לא יהיה רק תיאוריה, משהו שבראש, אלא משהו שמשפיע גם על חיי התפילה, חיי ההלל, חיי האמונה שלנו, וגם היישום ביום יום. אנא ממך, ברך אותנו, והיה אתה זה שמדבר היום אלינו. בשם ישוע המשיח. אמן. רציתי עוד לבטא את השמחה הגדולה שאני חש בלב שלי להיות כאן בקרב אחים ואחיות יקרים במשיח. האהבה שמתמלאת בלב שלי כשאני רואה את האחים והאחיות שלי כאן, אני קשה לבטא את זה, ואני כל כך שמח שהמשיח איחד אותנו ושאנחנו אחד בו, ושאנחנו יכולים לבטא את זה בזה שאנחנו מהללים ביחד. אמנם אני לא יכול לשיר, אבל זאת אשמתי שאני לא דובר ערבית, אבל יש לנו את את היכולת להלל ביחד, להתפלל ביחד, ללמוד ביחד, וזאת ברכה גדולה כל כך בזמן שהשנאה בעולם גודלת, היריבות, הריבים. אנחנו יכולים לבטא את אחדותנו בזה שאנחנו בוצעים ביחד את הלחם, שותים ביחד מהכוס ומהללים ביחד את האדון בידיעה שהוא זה שמאחד אותנו. תודה לו לעולמי עולמים עבור זה. אז כן, את זה רציתי לבטא. אז הדרשה שאני רוצה לשאת בפניכם בחסד האדון היא דרשה נושאית. מי שמכיר אותי, אני בדרך כלל מעדיף דרשה מפרשת. כשיש לי קטע ואני עובר פסוק פסוק או יחידה יחידה ומפרש אותה בצורה הזאת. אבל היום יש לי נושא שנמצא גם על הלב שלי וגם נתבקשתי לדבר עליו. ואני נותן בהתאם לנושא הזה את הכותרת לדרשה הזאת, הציפייה למלכות המשיח. אני מקווה שכולנו מודעים לכך שהנושא הזה הוא רחב מאוד, ושיש הרבה נושאים שמקושרים אליו, והרבה רעיונות והרבה שאלות. אז באותה מידה אני מקווה שכולנו מבינים שאנחנו לא נפתור את הכל. לא נעלה על כל השאלות, לא נצא מכאן, עכשיו אני מבין את הכל. ואני מבטיח לכם ש... גם העמדות האחרות, יש להן את השאלות שלהן, אני מכיר אותן, ומהסיבה הזאת אנחנו צריכים להבין שלכל עמדה יש את ה... איך אני אגיד? היא ניסיון לאחד ולהבין את הפסוקים שדבר אדוני נותן לנו, כשיש גם פה ושם שאלה פתוחה. ככל שנהיה מודעים יותר שיש שאלות, אנחנו נהיה מוכנים לבחון את העניין בצורה... אובייקטיבית יותר, עניינית יותר, ולא כל כך אמוציונלית. כי כשבני אדם חושבים שיש להם את התיאוריה שעונה על כל השאלות, ואין שום ספק, אז זה הופך לעניין שהוא מאוד דוגמטי, ואוי ואבוי מאמינים משהו אחר. אז על אף שמדובר בדרשה נושאית, אני רוצה לבסס אותה על קטע מהברית החדשה, שזה יהיה ההתחלה שלנו, וזה ממעשה השליחים, פרק א', כלומר פרק 1, פסוקים 1 עד 8. מעשי השליחים, פרק א', פסוקים 1 עד 8. והקטע הזה ישמש עבור הדרשה הזאת בסיס, מורה דרך, מדריך ומכוון. מהסיבה הזאת נחזור אליו מדי פעם ונקרא אותו עכשיו. תאופילוס, בחיבור הראשון כתבתי על כל מה שישוע עשה ולימד מתחילה ועד יום הילקחו למרום, לאחר שמסר הוראות לפי רוח הקודש לשליחים אשר בחר בהם. לפניהם הוא הופיע חי בהוכחות רבות, אחרי ענותו ובמשך 40 יום נראה אליהם ודיבר איתם על מלכות האלוהים. כאשר היה בחברתם, ציווה עליהם, אל תעזבו את ירושלים, כי אם חכו לקיום הבטחת האב, אשר שמעתם אותה מפי. כי יוחנן התביל במים, אבל אתם תתבלו ברוח הקודש בעוד ימים לא רבים. שאלו אותו הנאספים, אדוננו, האם בזמן הזה תשיב את המלכות לישראל? ענה להם, לא לכם לדעת עיתים וזמנים שקבע האב בסמכותו שלו, אבל בבוא עליכם רוח הקודש תקבלו כוח ותהיו עדיי הן בירושלים והן בכל יהודה ושומרון עד קצה הארץ. עד כאן. זה היה ספר מעשי השליחים, פרק א', פסוקים 1-8. הדבר הראשון שתופס את תשומת הלב שלנו הוא העובדה שישוע, אחרי תחיית המתים, אחרי תחייתו מן המתים, לימד את תלמידיו 40 יום. זה זמן רב, זה זמן מאוד אינטנסיבי, בו ישוע מלמד אותם לרוחב ולעומק על מלכות האלוהים, ספציפית על מלכות האלוהים. לפעמים אני מלמד את הסטודנטים קורס אינטנסיבי, שזה 5 ימים. זה קורס אינטנסיבי, אז בואו נראה פה קורס אינטנסיבי כפול 4, ועם האדון עצמו, לא עם איזה מורה אנושי, אלא האדון עצמו. וכאן, בעקבות הלימוד הזה על מלכות האלוהים, כשהם שומעים יום יום על מלכות האלוהים, מהבוקר עד אחר הצהריים, עד הערב, אני לא יודע את השעות, אבל באה השאלה בפסוק 6. אדוננו, האם בזמן הזה תחשיב את המלכות לישראל? השאלה היא ברורה ופשוטה, ואין צורך לפרש אותה עכשיו רבות, כן? הלימוד של ישוע לא הוביל אותם לשאלה האם תשיב אי פעם בכלל את המלכות לישראל. לא, הלימוד של ישוע הוביל אותם לשאלה האם בזמן הזה תשיב את המלכות לישראל. השאלה היא, אזי, לא האם אלא מתי. במילים אחרות, הלימוד של ישוע לא החליש את הציפייה למלכות המשיח, אלא הוא חיזק אותה, הלימוד של ישוע. ותשובתו של ישוע גם לא מרסנת את הציפייה הזאת, אלא היא מחזקת את הציפייה שלהם. הוא עונה להם, לא לכם לדעת עיתים וזמנים שקבע האב בסמכותו שלו, פסוק 7. בתשובתו זו, ישוע מאשר שהשאלה היא באמת לא האם אלא מתי, לא לכם לדעת מתי. רק שהוא מסרב לענות על השאלה מתי. את זה אנחנו מזהים כאן. אכן, יש לי אחים ואחיות קרובים, יקרים ואהובים במשיח שיש להם תפיסה אחרת. חלק מהם אנשים שנהיו גם בגרמניה כשהייתי רואה קהילה, אנשים קרובים ביותר, החברים הכי טובים שלי, שיש להם תפיסה אחרת, חלקם א-מילניאליסטים, חלקם פוסט-מילניאליסטים. כלומר, מה שמאחד אותם, מה שהם מסכימים זה שלא תהיה מלכות 1,000 השנים עלי אדמות, אלא שזה משהו שצריך להבין באופן רוחני, באופן סימבולי, באופן אלגורי, כאלגוריה. הם בכל אופן מסכימים שזה לא משהו שיהיה עלי אדמות בצורה מילולית יתגשם. הם טוענים שהציפייה למלכות של 1,000 השנים עלי אדמות היא זרה לאמונה המשיחית, הנוצרית, ושהיא מושפעת למעשה מהיהדות. זה הטיעון. מהסיבה הזאת אני רוצה להשקיע חלק מהזמן עכשיו בלבחון האם הלימוד הזה באמת זר לאמונה המשיחית. וכאן אני רוצה לחלק את זה לשני חלקים, את החלק הזה, שנראה קודם כל את העדות מהכתובים, ואז את העדות מתולדות הקהילה. עכשיו, אני יודע, אני מפחד כשאני נושא דברים מהסוג הזה, שזה יהיה כמו הרצאה אקדמית, ואני מצטער אם זה נדמה שזה בכיוון הזה. תמיד חשוב לי להביא את הבשורה ולשים את המרכז על הבשורה, על צלב המשיח, כי אני מאמין שזה מה שבונה את האמונה שלנו. לפעמים צריך גם לדבר על נושאים אחרים, אבל בכל זאת אני אתאמץ ואני אשתדל, ואני חושב שזה טבעי גם, שנוכל להצביע גם על המשיח, המשיח שהוא האמונה, שהוא מושא האמונה שלנו, כן. אז קודם כל, העובדה שהיהדות הלא משיחית, כלומר היהדות הרבנית, האמינה במלכות של 1,000 שנים, היא אינה מהווה הוכחה נגד הלימוד הזה, שהוא לא נכון. למשל, אני הכרתי קבוצות בחוץ לארץ שאומרים, אין דבר כזה גיהנום. זוהי המצאה יהודית, וזה לא מהברית החדשה, זה משהו יהודי. הטיעון הזה הוא לא טוב, הוא לא חזק. זה שהיהדות הרבנית מאמינה משהו, זה לא אומר אוטומטית שזה לא נכון. זה כשל לוגי פה. אז אנחנו צריכים להגיד, אנחנו צריכים לבדוק את זה על ידי כתבי הקודש, על ידי דבר אדוני, שאדוני נתן לנו מה נכון, כן? אז אני מקווה שאף אחד מאיתנו לא מאמין שהגיהנום זה לא אמיתי, שאין דבר כזה, שכולנו מאמינים שזה כן דבר אמיתי. אף על פי שזה היה ביהדות ובתנך עדיין אין את המילה הזאת, גיהנום, יש שם שאול, וזה דיון ארוך בפני עצמו. אין לי ספק שהציפייה של השליחים והמעשה השליחים, כן, א' 6, מה שקראנו, שהם שואלים האם בעת הזאת, אין לי ספק שהם מתכוונים למה שיוחנן מדבר עליו בהתגלות פרק כף, פרק 20, בספר התגלות פרק 20. שם אנחנו קוראים את מה שיוחנן רואה בחזון. ראיתי מלאך, הנה. ראיתי מלאך יורד מן השמיים ובידו מפתח התהום ושרשרת גדולה. הוא תפס את התנין, הנחש הקדמוני, אשר הוא המלשין והשטן, וקשר אותו, פעם ראשונה, לאלף שנים. אני סופרת כמה פעמים כתוב אלף שנים. השליך אותו אל התהום וסגר וחתם עליו כדי שלא יטעה עוד את הגויים עד תום אלף השנים. אחרי כן צריך שיותר לזמן מעט. ראיתי כיסאות, התיישבו עליהם, ומשפט ניתן בידם. ונפשות הנערפים על עדות ישוע ועל דבר אלוהים, ואלה אשר לא השתחוו לחיה ולצלמה, ולא קיבלו את התו על מצחם ועל ידם, חיו ומלכו עם המשיח אלף שנים. שאר המתים לא חיו עד תום אלף השנים. זאת התחייה הראשונה. מאושר וקדוש מי שחלקו בתחייה הראשונה, על אלה אין למוות השני שלטון, כי יהיו כהנים לאלוהים ולמשיח וימלכו איתו אלף שנים. אחרי כלות אלף השנים יותר השטן מכלאו. שש פעמים הוא מדבר כאן על אלף שנים, אלף שנים, אלף שנים. העובדה שהוא חוזר על הביטוי הזה כל כך הרבה פעמים, שהוא לא מסתפק בלדבר על זה פעם אחת, פעמיים, שלושה, אלא שישה פעמים, אנחנו מזהים בזה שמדובר במאפיין מאוד ספציפי, מאוד חשוב, מאוד אופייני, מאוד מיוחד של התקופה הזאת. ויהיה קשה מאוד לטעון שזה רק סימבולי, רק סמלי. אם הלימוד של מלכות אלף השנים היה לימוד יהודי מובהק, כן, רק יהודי, והברית החדשה דחתה אותו, רצתה להגיד, לא, זה לא נכון, אז לדבר על זה שש פעמים, לכנות את זה מלכות של אלף שנים ואלף שנים ואלף שנים, בצורה יחסית ישירה או פחות ישירה, מאשררת את המידע הזה, את מה שאנשים ידעו על זה, הבינו מזה, החזיקו מזה. הרי אם אני לא מאמין בנירוונה הבודהיסטית, אז אני לא אדבר פה עכשיו על נירוונה והנירוונה זה והנירוונה שם ונירוונה ונירוונה, כי בצורה הזאת אני מאשרר את זה, אני מחזק את זה. או אם אני לא מאמין במה שנקרא בעברית הכור המצרף, פורגטוריום, כן? מה שהכנסייה הקתולית מאמינה, שאנשים, שנפשות האנשים באים לאש, כן? איך? אל מטהר, כן? אז אם אנחנו לא מאמינים בזה, אז אנחנו לא נדבר על זה בצורה חיובית וחוזרים על זה וחוזרים על זה, כי אז אנחנו מאשרים ומאשררים את זה בצורה פחות או יותר ישירה. זה שהברית החדשה מדברת על מלכות אלף השנים בצורה שווה וחוזרת בקטע הזה, מאשרת את הדבר הזה, את האמת הזאת. אז כן, ושוב חשוב לי להבהיר, כשאני אומר את הדברים האלה, אני מציג את העמדה שאני מחזיק בה, איך שאני מבין את הכתובים. אני בשום פנים ואופן לא מזלזל באחים והאחיות שלי שמחזיקים בעמדה אחרת. אני עדיין מלא אהבה כלפיהם, כי חלק מהחברים הכי טובים שלי, האחים והאחיות הכי קרובים אליי, מחזיקים פה בעמדה אחרת. ובכן, אנחנו רואים שמעשי השליחים, א', פסוקים 6 ו-7, והתגלות, כ', פסוקים 1 עד 7, ביחד תומכים בציפייה למלכות המשיח. ולבינתיים עכשיו כרגע, אלה הפסוקים שצריכים להספיק לנו כדי שנגיד, אוקיי, הכתובים מדברים על זה. מאוחר יותר נראה עוד כמה פסוקים שמתארים את התקופה הזאת. אבל הפסוקים האלה מראים ש... המידע הזה לגבי המלכות העתידית היא כן משהו שהמאמינים האמינו. ובגלל שמדובר, כאן אני מגיע עכשיו לתולדות הקהילה, להיסטוריה, בגלל שמדובר בדרשה ולא בהרצאה אקדמית, אני קצת היססתי לדבר על החלק הזה. אתם יודעים שזה לא יהפוך יותר מדי להרצאה, אבל בכל זאת ראיתי שאם אני לא אביא את זה, יהיה איפשהו התמונה לא תהיה שלמה, יהיה חסר משהו. ומהסיבה הזאת אני כן רוצה להביא גם את המידע הזה, את ההיבט הזה. כן, בחרתי להכליל את זה בכל זאת בדרשה. כדי להימנע מלהפוך את זה להרצאה, אני פשוט אצמצם את כמות המידע, אני פשוט לא אשים את הדגש הגדול על זה. אז אני רוצה להציג בקצרה את עמדותיהם של האבות האפוסטוליים. מי הם האבות האפוסטוליים? אלה התלמידים של השליחים, או לפעמים אולי התלמידים של התלמידים של השליחים, אבל אלה שהם שמעו עוד את השליחים בעצמם. האבות האפוסטוליים, אנחנו מעריכים אותם, אנחנו יודעים שהם לא דבר אדוני. אבל הם כן סוג של חלון שמקנה לנו מבט אל תוך המאה הראשונה, כי הם חיו בסוף המאה הראשונה ובתחילת המאה השנייה. חלק מהם מתוארכים אפילו עד לשנת 70 לספירה, 80, 90, זו התקופה שאפילו השליחים עוד חיו. אז פפיאס הוא הדמות הראשונה עליה אני רוצה להצביע קודם כל, שהוא חי בין השנים 60 ו-130 לספירה. בין 60 ל-130 לספירה, ולפי אירנאוס שחי במאה השנייה, הוא שמע את יוחנן עצמו, הוא ישב לרגלי יוחנן, אפשר להגיד. הן אירנאוס והן אויסביוס מקיסריה מאשרים שפפיאס היה משוכנע לגמרי שתהיה מלכות של 1,000 שנים עתידית. אויסביוס מותח ביקורת עליו כי הוא לא מסכים איתו, אבל עדיין הוא מודה בזה, כן, פפיאס האמין ב מלכות של 1,000 שנים עלי אדמות, והוא כותב בספר שלו, ביניהם הוא אומר שתהיה תקופה של 1,000 שנים אחרי תחיית המתים, כאשר מלכות המשיח הגשמית תוקם על פני אדמה, האדמה. אז זה אחד מהאבות האפוסטולים. הבא זה הדידחה. דידחה זה כתב גם מבין 70 עד 150 לספירה, לא דבר אדוני, אבל עדות לאמונה של הקהילה הקדומה. הוא מציג את עצמו כסיכום של הלימוד השליחים, הכתב הזה. ובכתב הזה יש דיבור על התחייה של המאמינים כתחייה נפרדת מהתחייה של הלא מאמינים. והדיבור הזה על שתי התחיות הוא אופייני לאמונה במלכות של 1,000 שנים. שם זה אופייני, כי אלה ששוללים את זה מנסים לחבר את שתי התחיות למאורע אחד. באופן זה הדידחה היא עדות עקיפה, אולם בכל זאת ברורה עבור האמונה במלכות 1,000 השנים. הבא, איגרת ברנבא, שנכתבה בין השנים 70 ל-130 לספירה, ועל אף שהיא לא נכתבה קרוב לוודאי על ידי ברנבא, היא בכל זאת מאפשרת לנו שוב להביט פנימה אל תוך המאה הראשונה, תחילת המאה השנייה. האיגרת הזאת רואה בימי הבריאה, ששת ימי הבריאה שבספר בראשית, כמשהו שמצביע על ההיסטוריה של העולם. אז יום אחד זה בשביל אלוהים 1,000 שנים, והאיגרת הזאת אומרת שהעולם יהיה קיים 1,000 שנים, ולאחר מכן תבוא השבתון, יבוא השבת של אלוהים, ומן ההקשר עולה שגם כאן הכוונה לאלף שנים של שבת. כן. ולבסוף, רק שנייה שאני לא אקפוס. יש לנו עוד שניים שאני אציין, עוד שניים. האחד הוא אירנאוס מיליון. כמה מכירים אולי את השם אירנאוס, שהוא חי מ-125 עד 202 לספירה. הוא היה תלמיד של פוליקרפוס. פוליקרפוס היה תלמיד של יוחנן וחברו של פפיאס ששמענו עליו מקודם. אירנאוס מגן באופן חד משמעי וברור על האמונה במלכות אלף השנים. כמשהו שיהיה באמת עלי אדמות. אירנאוס מודע לזה שישנם מפרשים, ישנם משיחים שמפרשים את זה אחרת באופן רוחני, אבל הוא מתעקש שההבטחות האלה יתגשמו באופן מילולי. ולבסוף אני כבר מרגיש שאני מעריך את החלק הזה יותר מדי, יוסטין מרטיר שחי בין מסביבות השנה 100 עד 165 לספירה, מרטיר כי הוא נהרג על האמונה, בגלל האמונה שלו במשיח, בדיון שלו עם טריפון היהודי הוא אומר, ואני מצטט עכשיו, הודיתי בפניך בעבר שאני ורבים אחרים סבורים כך, כלומר לגבי מלכות אלף השנים, ומאמינים שדבר כזה יקרה, כפי שאתה בוודאי יודע. אך מצד שני, הבהרתי לך שרבים מן אלה, מבין אלה ששייכים לאמונה התאורה והאמיתית, כלומר רבים מהאחים והאחיות לאמונה גם, והם נוצרים או נוצרים אמיתיים, סבורים אחרת. כלומר יש גם כאלה שהם מאמינים אחרת. גם יוסטין מרטיר מודע לזה שיש משיחיים שמאמינים כאן אחרת, ואין סיבה פה להפריד ולפצל את גוף המשיח. אין סיבה לעשות את זה. הדרך החופשית שבה המקורות האלה מדברים על מלכות אלף השנים ולפעמים ברמז ובשוליים מבלי הצורך להסביר הרבה, מראה שהאמונה הזאת הייתה מאוד טבעית ולא היה צריך להביא הרבה טיעונים והוכחות ונימוקים, כי זה היה פשוט משהו שהיה מקובל. כן. עד כאן החלק ההיסטורי. ועכשיו אני רוצה להגיע לחלק שהוא הדרשתי יותר, ולהגיע למה התוכן של מלכות אלף השנים, מהי התקווה שלנו, ולהביא את זה ביחד לתפארת המשיח ולבניית האמונה שלנו. קודם כל אני רוצה לפתוח איתנו את רומים י' אלף. רומים י' אלף 25 עד 27. רומים פרק 11, פסוקים 25 עד 27. אני צריך עוד להוסיף משהו קטן לגבי החלק ההיסטורי, רק להוסיף משהו. מהחוקרים הלא שמרנים ואלה שלא מחזיקים בעמדה המילניאליסטית, כלומר שתהיה מלכות אלף השנים, הם מסבירים, יש לי את המקורות גם בשביל זה, שהאמונה במלכות אלף השנים הובסה או נוצחה במזרח על ידי אוריגנס ובמערב על ידי אוגוסטינוס. על ידי יישום השיטה האלגורית, כן, שמסבירה פסוקים כאלה ואחרים גם בתנ"ך שמדברים על התקופה הזאת בצורה סמלית ולא מילולית. כן. אבל את זה פשוט רציתי להוסיף, כלומר הניצחון הזה היה דווקא ההתרחקות מהפרשנות המילולית, ואני לא מדבר רק בהתגלות כף, אני מדבר גם בפסוקים שבתנ"ך. טוב, חלק האינטלקטואלי נטו מאחורינו. עכשיו רומים י' אלף 25-27, ישועה רוחנית. הן אחי, אינני רוצה שיעלם מכם הרז הזה בין תהיו חכמים ביניכם, כהות לב אחזה במידת מה את ישראל עד אשר ייכנס מלוא הגויים, וכך כל ישראל יבשע כמו שכתוב, ובא מציון גואל וישיב פשע ביעקב, ואני זאת בריתי איתה אותם כי אסלח לאבונם. עכשיו אתם יודעים, פה לא מדובר עכשיו בישראלופיליה, כן, אהבה רק לישראל וישראל וגלורי גלורי ישראל, כן, זה לא הנושא כאן. יש לנו פה אינטרס תיאולוגי, משהו שאומר משהו לגבי אלוהים, לי זה כל כך חשוב. אני בא מהפינה הקצת יותר רפורמית באמונה המשיחית, ואני מאמין בבחירה. ואם אלוהים בחר בעם ישראל, זאת אומרת שהוא נחוש, שהוא הולך לעשות את זה, שהוא ריבון, והוא הולך להביא אותם למטרה. עם ישראל כשעורף, או ישראל, אלוהים עקשן הרבה יותר. עם ישראל בחר בלחתו שוב ושוב, לאלוהים יש תוכנית, והוא הולך להשיג את המטרה שלו, כי אלוהים לא נכשל. כישלון זה לא במטרה של, בתוכנית של אלוהים, אלא אלוהים משלים את התוכנית שלו. פה, מה שמשמח אותי עוד יותר, מאשר שקבוצה שלמה של אנשים תיוושע, זה אלוהים הוא כל כך ריבון, שהוא מצליח את העם הזה, שבאמת עשה הרבה בעיות בתנך, אנחנו יכולים לקרוא על זה, מספיק דוגמאות, אלוהים מגיע עם העם הזה ליעד, כי אלוהים חכם יותר, הוא מתמיד יותר, הוא חזק יותר, הוא עקשן יותר, הוא זה שיש לו את המטרה והוא הולך לשמר את זה. זאת גם הסיבה שאני יודע שהעבודה הטובה שהאדון התחיל בי בחיים שלי, הוא ישלים את זה. כי אני מסתכל במראה ואני רואה אדם חוטא, שיש לו טבע חוטא. ואם אני מסתכל עליי, אני אומר, אין צ'אנס. אין צ'אנס שאני אגיע למטרה הטובה, שאני אגיע לנצח, שתהיה לי התחברות נצחית עם האדון שלי, אם אני מסתכל עליי. אבל אני יודע שהאדון שלי הוא ריבון. זה לא תירוץ לחטא, אבל זה כן מעודד אותי כשאני מסתכל ומאוכזב מעצמי, רואה את חולשותיי, רואה איך אני מכשיל את עצמי, איך שאני המכשול של עצמי. זה מעודד אותי. כן, אלוהים מגיע ליד גם עם עם ישראל. עכשיו אני מודע לזה שחלק יגידו, זה מדבר על ישועתה של הקהילה, העם ישראל הרוחני. אבל זה לא עובד כאן. זה לא עובד, כי תראו, קודם כל בפסוק 25, שאול מציב מנגד כאן את ישראל לעומת הגויים. ישראל לעומת הגויים. כלומר, הגויים זה לא ישראל וישראל זה לא הגויים. עם ישראל יש לו קהות לב עד שמלוא הגויים תיכנס, עד שהם יבשעו המספר שלהם. ואז כשאנחנו משווים פסוק 25 עם 26, אנחנו רואים חלק מישראל וכל ישראל. חלק מישראל שאחזה בו קהות לב. מה זה, הקהילה? לא. מדובר בעם ישראל שיש לו קהות לב, שהלב שלו בחטא. לעומת זאת, כל ישראל יבשע. כן, זאת הבטחה שניתנה רק לקבוצה אתנית אחת, לעם ישראל, שהעם במלוא יבשע, אבל אלוהים יש לו תוכנית והוא מושיע הרבה אנשים שהם לא מהעם הזה. וזה שכל עם ישראל יבשע, זה לא אומר שכל אלה שמתו בעבר בלי המשיח יבשעו. זה גם לא מה שזה אומר. ואני הכרתי משיחים שטענו דברים כאלה. אני הייתי די מופתע מהדבר הזה. אז יש הבטחה של ישועה, ומה שזה מראה שאלוהים הוא ריבון והוא מגיע ליעד. הוא מגיע ליעד, ואין שום דבר שיעמוד בפניו ויוכל לעצור אותו. שום דבר. העניין שלנו, המוטיבציה שלנו, כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה ולומדים אותו ומחזיקים בו, היא תיאולוגית. משהו שאנחנו לומדים על אלוהים, האב, הבן ורוח הקודש. אלוהים לא נכשל, והאנשים האלה יבשעו איך? על ידי האמונה בישוע המשיח. כך הם יבשעו. הם לא יבשעו בלי המשיח, כי פסוק 26 קראנו, כתוב, ובא מציון גואל וישיב פשע ביעקב, ו-27, ואני זאת בריתי איתם כי אסלח לעוונם. הגואל שבא מציון, מי הוא? ישוע. ישוע הוא הגואל. אין ישועה בלי ישוע, גם לא עבור העם היהודי. זאת אומרת, אלוהים ימשוך אותם לאמונה לישוע. הוא יוביל אותם לישוע, וכך כל עם ישראל יבשע. אחים ואחיות, מה שמרגש אותי כאן זה שוב לא הישראלופיליה, אף על פי שאני אוהב את עם ישראל, את העם שלי, כן? אבל מה שמרגש אותי פה הוא האמת לגבי אלוהים. זה מה שמרגש אותי, וזה מה שממלא את הלב שלי, וזה מה שמחזק את האמונה שלי כאן, האמונה. אלוהים מגיע ליעד. עכשיו, הנקודה הבאה היא כמובן שיש מקושר לזה הבטחה של ארץ. הדבר הזה, אנחנו מאמינים שיהיה בעתיד זמן שבו אלוהים יקיים את מה שהוא הבטיח ביחזקאל ואצל נביאים אחרים, משהו שלא קוים עד היום, שלא התגשם עד היום, ושוב, הציון של מקומות ומרחקים שנמצאים בספר יחזקאל, לפרש את הכל בצורה אלגורית ורוחנית יהיה מאוד, איך אני אקרא לזה, מאוד, זה יהיה מאמץ גדול מאוד ומאוד לא טבעי לקטע, בגלל שהוא מדבר על מקומות ועל מרחקים. אבל כן, אלוהים גם יעשה את זה. וקיבוץ נדחי ישראל לארץ המובטחת, גם זה יהיה. אני מאמין שזה משהו לעתיד, למלכות אלף השנים, שבהם יהיה מלכות של שלום, מלכות של ברכה, והדברים האלה יתגשמו שם לבסוף. כבר עכשיו יש לנו התגשמות חלקית, אבל זה יש לנו בהרבה תחומים. האם אנחנו חווים ריפוי? כן, לפעמים אלוהים עושה נס ובן אדם נרפא. האם זאת אומרת שאין לנו מחלה? לא, יש מחלה. אנחנו נמצאים בכל כך הרבה, מכל כך הרבה היבטים בכבר ועוד לא. אנחנו חווים כבר דברים, אבל עוד לא את השלמות. ויהיו דברים שבעתיד. אז המלכות של אלף שנים היא תקווה לשלום, למנוחה, לשלווה. זאת היא התקווה. והתקווה היא למימוש מלכותו של המשיח. עכשיו, פה מגיעה נקודה חשובה. אלוהים, התוכנית שלו הייתה תיאוקרטיה. כלומר, שהוא שולט. אנחנו רואים את זה כבר בספר התורה. מי נותן את החוקים? אלוהים. מי נותן את מי אומר למי יש איזה תפקיד? אלוהים. הוא נותן את המשרות. מי נותן את העונשים? מגדיר איזה עונש בשביל איזה חטא? אלוהים. הכל אנחנו יכולים להמשיך, אלוהים הוא זה ששולט, ומשה או השופטים או המלכים מאוחר יותר אמורים רק להיות המייצגים שלו, הרפרזנטנטים שלו, כן? אלה שמייצגים אותו, זה התפקיד שלהם. המלך הוא אמור לעשות קופי של דבר התורה וללמוד את זה יום ולילה כדי שהוא יהיה תיאולוג, כן? המלך צריך להיות בראש ובראשונה תיאולוג, מישהו שלומד את דבר אדוני. אלוהים הוא זה ששולט, זו התוכנית. זו התוכנית. רק שבני האדם, עם ישראל רצה מלך במקום אלוהים, מישהו שישרת אותם ושהוא יהיה המרכז. זה הסיפור של שאול ובתקופתו של שמואל. אבל התוכנית הייתה תיאוקרטיה, בה אלוהים שולט. ואנחנו מסתכלים להיסטוריה של עם ישראל, ויש לנו שלוש קבוצות של מנהיגים. יש לנו את הנביאים, את הכהנים ואת המלכים. ואנחנו מסתכלים וקוראים בתנ״ך, ואנחנו מוצאים שוב אכזבה, אכזבה, אכזבה. אנחנו מאוכזבים ממה שבני אדם עושים, עד שסוף סוף היה מלך שעשה את רצון אדוני ואת הרצון כולו, לא רק חלק. זה היה כל כך נדיר שכשזה קורה אנחנו כמעט נושמים לרווחה. סוף סוף שוב איזשהו סיפור טוב יותר. אבל זה היה תמיד רק לזמן קצר, אולי כמה עשרות של שנים. ואז שוב הנפילה ושוב דוגמאות רעות של כהנים שמסתכלים על האינטרסים של עצמם ונביאי שקר ומלאכים שמובילים את העם לעבודת אלילים. ככל שאנחנו קוראים את ההיסטוריה הזאת, אנחנו שוב מתעוררת בנו הכמיהה הזאת, הרצון הזה לתיאוקרטיה האמיתית שאלוהים תכנן. אני יודע שאנחנו מפחדים הרבה פעמים מהמילה תיאוקרטיה כשאנחנו רואים איך דתות אחרות עשו את זה, אבל אני מדבר על התיאוקרטיה שנמצאת דרך המשיח. תראו, בתנ״ך, אני רוצה לחזור לשלושת התפקידים, בתנ״ך מדווח על משיכתם של מלכים בשמן. מה שהכוונה להראות שם זה שהמלך נבחר על ידי אלוהים והוא קיבל את התפקיד על ידי אלוהים. בשמואל א', הספר הראשון של שמואל, פרק ט"ז, זה פרק 16, שמואל א', פרק 16, פסוקים 12 ו-13, שם כתוב למשל על משיכתו של דוד למלך. זה פרק 16, פסוקים 12-13. ויאמר אדוני, קום, משכהו, כלומר תמשוך אותו, כי זה הוא. ויקח שמואל את קרן השמן וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה, ויקם שמואל וילך הרמתה. לפיכך, המלכים המשוכים בשמן יכלו להיקרא לפעמים בתנ"ך משיח. דוגמה? בשמואל ב', כף ב', הספר השני של שמואל, פרק 22, פסוק 51. דוד מכונה משיחו של אדוני. ראו, כתוב שם, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו. הוא נקרא משיח, דוד. לדוד ולזרעו עד עולם. התנ"ך מדווח גם על כהנים שמשוחים בשמן. אני לא אקרא עכשיו את הפסוקים, אבל אני אגיד לכם, גם הם מכונים לעתים משיח, כן? אני רק אגיד את זה בקצרה, אז כתוב למשל, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם וכן הלאה, אז הכהן גם יכול להיכנה משיח, או גם הנביאים, אז יש קטע, אנחנו רואים שגם נביאים נמשכו לעתים בשמן, ואלוהים מכנה את האבות של עם ישראל, אברהם, יצחק ויעקב, הוא מכנה אותם נביאים ומשיחים. את זה הוא אומר בדברי הימים, כן, דברי הימים הראשון, א', פרק 16, פסוק 22. אז כל אלה הם משיחים, אבל יש את האחד שהוא מאחד בקולו, בתוכו, את כל התפקידים האלה. הוא המשיח. המשיח ישוע. ובגלל שהוא אלוהים אמיתי ואדם אמיתי, כשהוא מולך עלי אדמות, זה באמת תיאוקרטיה. הוא הכהן, כן, הוא ממלא את התפקיד הזה כבר עכשיו בשמיים, אבל הוא הכהן הטוב ביותר. הוא גם הנביא, הוא מתואר כבר כשהוא היה עלי אדמות, כנביא. אז ישוע הוא מלך כהן ונביא, והוא מאחד בתוכו את כל התפקידים האלה. ועכשיו כשהוא עושה את המלכות שלו, איך אומרים? מייסד, תודה. מייסד את מלכותו עלי אדמות, יש לנו את האדון ישוע, שהוא אלוהים אמיתי ואדם אמיתי, מולך על המלכות שלו, שהיא תיאוקרטית, שהוא הכהן שמכיר את הסבל שלנו ואת הקשיים שלנו, הוא שהוא הנביא שהוא מדבר את דבר אדוני אלינו ומייצג אותנו לפני אלוהים, הוא המלך, המלך שהוא מההיבט האנושי בן דוד, אבל הוא בן האלוהים הנצחי, שולט עלי אדמות. אתם רואים איזו התגשמות של הבטחות יש לנו כאן. ואז אם אנחנו קוראים בתנ"ך שטלה וזאב ושור ונחש וילד קטן, כולם יושבים ביחד וכיף להם ויש שלום, האם זה באמת קשה עוד לתאר לעצמנו כשאנחנו מבינים שישוע יהיה המלך עלי האדמות ושהשטן ייקשר לאלף שנים? זה התיאור שם. עכשיו, כמובן שאני לא אלוהים, אני רחוק משם, אני לא יכול להסביר, אוקיי, למה רק לאלף שנים השטן נקשר? למה זה רק אלף שנים המלכות? למה בכלל מלכות של אלף שנים? אני לא יכול לענות על השאלות כולן, אבל אני כן יכול לראות שאלוהים מביא את הבריאה שוב למצב שבו יש את השלום. אנחנו מסתכלים להתחלה של ההיסטוריה האנושית, גן עדן. אנחנו רואים מה היה המצב, החיות, בני אדם, הטבע, הבריאה, ואז אנחנו רואים מה קרה אחר כך. החטא בא לתוך הבריאה, ההרס, המוות, בא לתוך הבריאה. ואנחנו מסתכלים מסביבנו ואנחנו רואים מחלה, כאב, סבל, עצב, את כל הדברים האלה אנחנו רואים עלי אדמות וכואב לנו, ויש את הכמיהה הזאת עם הטבע של אנחנו רוצים שזה ישוקם, שיהיה שוב את השלום הזה שאלוהים ברא בתחילה. כן, מלכות אלף השנים היא לא מלכות שאנחנו אומרים, או זה משהו ציוני, חס וחלילה, זה בכלל לא הכוונה. המאמינים שמחזיקים בזה, הרוב המוחלט, לא עושים את זה מתוך אינטרס ציוני, אלא הם עושים את זה בגלל שזה מה שכתוב בכתבי הקודש, וזה מה שגם מתחזק מהמבט אל תוך המאה הראשונה לספירה. והסיבה שאנחנו מאמינים בזה היא תיאולוגית, אנחנו אומרים משהו לגבי אלוהים, לגבי האופי שלו, לגבי הנחושיות שלו, לגבי זה שהוא מגיע ליעד. זה כל כך חשוב שנבין את זה. כל כך חשוב שנבין את זה, כי אז אנחנו ניתן לו את הכבוד ולא את התפארת. לא נחפש את התפארת של עם מסוים, אלא את התפארת של אלוהים. המשיח שנצלב עבור החטאים שלנו, שלקח את אשמת החטא שלנו כדי שתהיה לנו סליחה, הוא גם רוצה להוביל אותנו אל תוך המלכות שלו. זה משהו נפלא כל כך, שהמוות של ישוע הוא כן משהו ברמה האינדיבידואלית של כל אחד ואחד מאיתנו חווה את הסליחה של החטאים, את השלום. אבל בו בזמן אנחנו גם חווים את התוכנית של אלוהים בישועת העולם, בהיסטוריה של הישוע, בטווח הארוך לאחור ולקדימה. ומהסיבה הזאת אני רוצה לעודד אותנו. אנחנו רואים את המשיח כהמשיח הצלוב, אבל אנחנו יודעים שהוא מלך. הוא בא בפעם הראשונה כזה שבא קראנו, כן? ישעיהו נון ג', ישעיהו 53, שמוסר שלומנו עליו, בחבורתו נרפא לנו, כן? כל הכאב הזה שהוא סבל, איש מחובות, ידוע חולי, כל הדברים האלה שמתוארים בישעיהו נון ג', זה התגשם על הצלב. אבל המשיח הוא גם המלך, הריבון, זה שיבוא לשלוט. הוא שולט עכשיו מהשמיים, אבל הוא ישלוט עוד הפעם בצורה מיוחדת במינה, כפי שהכתובים מבטיחים לנו. ובואו נזכור את זה, כשאנחנו מהללים אותו, שרנו את השיר הזה של, אני מכיר אותו מהפסיה של מתי, כן? Du Haupt voll Blut und Wunden, da die, כן, אני לא שר טוב, אבל שרנו את זה, נכון? השיר הזה מציג לנו את המשיח מלא כאב, הראש שלו וסבל, כן? לא יודע איך זה בעברית, אבל אני מכיר את זה בגרמנית ובאנגלית, כן? אבל השיר הזה, אני התרגשתי כששמעתי את זה, ובאמת זה המשיח הסובל שמוצג בפנינו. אבל גם נזכור בהלל שלנו, ואני בטוח זה גם כאן, נזכור בהלל שלנו, בתפילות שלנו, הוא המלך, הוא השולט, הוא הריבון, והוא ייסד את המלכות שלו גם עלי אדמות, כדי שהוא ישלוט בחול והכל יהיה תחת רגליו, הוא יהיה השולט. ואז אנחנו נעבוד אותו בשמחה ונהלל אותו, כן, איך אני יכול לתאר את זה עוד יותר? קשה למצוא מילים. אני מקווה שכולנו נוכל לראות את השמחה שבזה, שזה לא קורה לשם, אתם יודעים, לשם קבוצה מסוימת, לשם העם היהודי, אלא שזה, אנחנו מאמינים בזה ומחזיקים בזה, בגלל שזה אומר משהו על אלוהים, כן? על ישוע, על רוח הקודש שפועל ומשנה לבבות. זה משהו שאני רוצה שניקח איתנו היום. אמן. אני רוצה עוד להתפלל איתנו. אדון ישוע, אתה גדול ומהולל, אתה המלך, אתה הריבון. עינינו מביטות עליך ואנחנו רואים, כן, אתה פצוע, אתה לקחת את הכאב עליך, יש לך את הסימנים בידיים, ברגליים, בצד, אבל אתה גם המלך. אתה זה שלפניו כל ברך תכרע וכל לשון תודה, ואתה זה שהכתר על ראשו, הכוכבים בידיו, אתה זה שיש לך את המלכות, שרבית המלכות היא בידיך, ואתה תשלוט, ואנחנו מביטים עליך, אליך בכמיהה וקוראים, מרנת האדון, בוא אדון, תעשה סוף לסבל בעולם הזה, תעשה סוף לעצב, למלחמות, ותייסד את מלכות השלום שלך. אנחנו מסתכלים אליך באהבה ובשמחה ומבקשים ממך שתגשים את מה שהבטחת ושאנחנו נוכל לראות את זה בימינו, את התגשמות ההבטחות שלך, כדי שנוכל עם השליחים לשמוח על זה שכן הבאת את המלכות הזאת ושאתה המלך, אתה המלך, שר שלום, אל גיבור. אמן.